עכשיו זה עובד.
מעשה שטן,
עכשיו
אני אומר לכם,
מעשה שטן, אתה רואה, הזמן רץ.
ממש.
האם לשטן יש כוח
להשפיע
על האדם? האם הוא השאלה?
קודם כל, מי זה השטן הזה?
מי זה? לא, אבל נדמה לי
שיש כוח. טוב. שטן זה כשנגיע לפרק ייסורי הצדיק. בכרך הרביעי, שם יש הגדרה מאוד מעניינת של מניטו. למה צעקות בשיעור? אני מדבר על השיעור הקודם, כן. טוב, עכשיו אנחנו בכוזרים, מאמר ראשון, פסקה פזיין, לא? פזיין. זה בעמוד חף זיין במהדורה המצויה. מה?
זה אומר שזה מתחיל באמר החבר, זה בעיה.
זה בסדר. טוב. זה שבוע הבא אין שיעור, כן, וגם בפסח. אמרו לי שיש, לא יודע, כמה דברים צריך להכין. מה? לא, 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 לא דיברתי על ניקיון, דיברתי להכין. אוכל. אוכל. יש כאלה שהתפקיד שלהם זה לסיים את האוכל, ויש כאלה שהתפקיד זה להכין את האוכל.
אתה גם יודע להכין אוכל ללכות.
כן.
לא אמר שזהו.
א', הוא לא אמר שהוא יודע.
אמר, יש כאלה.
אבל במקרה כן. מה?
לגרש
חצרת.
לא, זה הסבא שלי, זכרונו לברכה, היה עושה את זה. מה? היה מגדל את זה בגינה שלו. ברוך השם, היום יש פתרון. כן. כן, זה נכון, מה לעשות, ירידת הדורות, זה נקרא. טוב, קדושת השבת נתגלתה לא בזה בלבד, במן, כי אז דיברנו למי שזוכר על המן. כן, כן, כי אם גם בכך שהעולם נברא בשישה ימים, ועוד מקור אחד לה, ועליו אני בא לדבר כעת. זה מעמד הר סיני. אם כי מן העם אחר המופתים האלה, וראינו ששאלת נאמנותו של משה רבינו כאשר הוא בא לומר להם, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, היא לא פשוטה עד כדי כך. בכל אשר הודיע משה עליו השלום, עוד נשאר ספק בליבם, אמנם ידבר האלוה עם בשר ודם. זאת השאלה הגדולה מאוד. איך יכול להיות? אולי אין התורה באה בראשיתה כי אם מדעתו של אדם וממחשבתו ורק אחר כך באים ההערה והסיוע מאת האלוה, האמונה כי הרוחני שאינו בשר ודם יכול לדבר לא נתקבלה על דעתם שהרי הדיבור גשמי הוא. אולם האלוה רצה להסיר ספק זה מליבם. כן? ולכן ושוב, אני, זה, לפי ההסבר שמניתו, הסיבה המיידית למעמד הר סיני זה האימות באלף של משימתו של משה רבינו כנותן התורה, כן? ולכן ציווה אותם להתקדש בקדושה הפנימית והחיצונית ובייחוד לפרוש מן האישה ולהתכונן ולכוון את הלב לקראת שמיעת דבר האלוהים, והם התקדשו וזימנו עצמם למדרגה אשר בה ימצאו ראויים למעמד הנבואה. זה מאוד דומה לדברים שאומר הרמב״ם בהלכות יסידי התורה, פרק ו' ז' שמה, כאשר הוא מסביר שלא האמינו ישראל במשה רבינו בגלל הדרווינים שהוא עשה להם, ארתות והמופתים, אלא כי הם בעצמם התעלו למדרגת הנבואה, וכנביאים הם שמעו את השם מדבר ישירות עם משה, וזה מה שנתן להם את האימות שהם חיפשו. והאמונה בדברי משה, כן? גדולה מזאת, לשמוע בדבר האלוהה אל כולם פנים בפנים, שזה החידוש הגדול, עד עכשיו יש לנו התגלות ליחיד. פעם הראשונה יש לנו התגלות לכלל. זה נקרא פנים בפנים, זה פסוק מפורש. המדרגה של בני ישראל בהר סיני זה פנים בפנים. זה הייחודיות של המדרגה הזאת. זה נזכר פעמיים בתורה, פעם ראשונה לגבי יעקב, ופעם שנייה לגבי בני ישראל בהר סיני, פנים בפנים.
אבל זה היה רק שנייה, לא
שראו. ראו את הקולות.
לא עמדו בזה,
בסדר, סיפור אחר, אבל באותו רגע שהם התעלו למדרגה של נביאים כולם, זה פנים בפנים, זה גילוי ממש. וזה הזיכרון של הרגע הזה, מלווה אותנו במהלך כל ההיסטוריה. והדבר בא לאחר שלושה ימים, בהם קדמו להתגלות אותות ומצומים. ברקים, רעמים, רעש, אדמה ואש, והקיפה את הר סיני. ונראית עוד 40 יום על ההר לעיני כל העם. בסדר? שאלה גדולה, למה צריך כל המופתים האלה לפני הנבואה? כן? האם זה שכנע אותם? לא עוד גם שאלה, כן? הרי מה שהם ראו כבר בקריאת ים סוף, לכאורה צריך להספיק להם. לא. למה צריך עוד סדרה של...
לא הספיק להם, אז זה בא,
רוצים לו. הספיקו לשכוח. בסדר. אבל זה מה שהיה, לפי התיוך של רבי יהודה הלוי כאן, אשר ראה את משה נכנס בתוכה ויוצא מתוכה. לא, סליחה, אני דילגתי. ואש שהקיפה את הר סיני ונראתה עוד 40 יום על ההר לעיני כל העם, אשר ראה את משה נכנס בתוכה ויוצא מתוכה. והנה שמע העם דיבור אלוהים מפורש בעשרת הדיברות. שאין אימות המצוות ושורשיהן. בין אלה גם העזרה על שמירת השבת. שכבר נצטבו עליה. איפה? במראה. לפני זה בסמוך להורדת המן. כן? אז מה הטענה כאן? מה הוא מנסה להוכיח? הרי כבר במראה זה השבת ניתנה להם. אז מה נצטרך חזרה כאן בהר סיני? תשובה של רבי יהודה הלוי כאן זה לאמת את דברי משה. הנה מה שהוא אמר לכם במראה, ואתם קצת מפקפקים בשליחותו, כנותן התורה, אני אומר לכם עכשיו ישירות. זה מה שרבי יהודה הלוי רוצה להוכיח כאן. בסדר? את עשרת הדיברות האלה קיבלו המוני העם, ולא מיחידים ולא מנביא יחיד, כי אם מפי האלוה. אמנם, לא היה בו כוח ככוחו של משה, לראות את המראה הגדול ההוא פנים בפנים. הרי מיד הם ביקשו להפסיק, כן, כי אין להם אפשר. אך מן היום ההוא והלאה, האמין העם כי משה עליו השלום יבוהו הדיבור מאמא האלוה. זה באמת אימות בשל דברי משה. אתם צריכים עכשיו להאמין לו. בלא שקדמה לזה אצל משה מחשבה הודעה.
זה קצת מפליא אותי, נקודה קטנה, שדף הקורח, גם במעמד הר סיני, אחרי זה אומר שהוא בודד, זה
מליבור. שאלה מאוד גדולה, מתי הפרשה הזאת התרחשה?
אוקיי. לפני
מעמד הר סיני
או אחרי
מעמד הר סיני? כן. גם אם היא כתובה איפה שהיא כתובה.
אבל נאמר גם לפני כן, אחרי קריאת ים סוף,
כגואל, כגואל.
כגואל.
לא כנותן התורה. וזה בדיוק ההבחנה החשובה כאן. צריך לאמת אותו עכשיו כנותן התורה, לא כגואל. גואל עשו וי, מילא את התפקיד, 100%, אפשר לחלק אפילו שאלון, צפיית רצון, של משה כגואל, עבר את הבחינה. עכשיו כנותן התורה. המצא. לא שמענו על דבר הזה עד עכשיו. תוכיח את עצמך, הנה, אומר כאן לפי הטענה של רבי יהודה הלוי, אתם זוכרים את השבת, קיבלתם את השבת במראה, מי אמר לכם? משה. עכשיו אני אומר לכם ישירות, אז תבינו שמה שהוא אומר לכם שמע ממני, כן? כי הנבואה אינה נובעת כמו שיחשבו הפילוסופים, עכשיו זה הקטע שהוא רוצה לעמוד עליו. מנפש האדם שנזדקקו מחשבותיו ודבק בשכל הפועל. נתרגם את זה לעברית של עמנו, זה לא פעולה אינטלקטואלית.
או להיכנס לנושא של מדיטציה ולמצוא כזה.
או למשהו, איזשהו איזושהי טכניקה שאפשר ללמוד, שגורמת לך בסופו של דבר לכל מיני תופעות. שאתה לא יכול להסביר, אתה אומר זה נבואה.
בניגוד לפילוסופיה היוונית, שאומרים שזה בא מלמטה, שהפילוסוף כאילו מתעלה.
כן, אבל... כאן צריך קצת לדייק, מה זה השכל הפועל הזה. שכל הפועל זה מושג של הפילוסופיה של ימי הביניים. זה, המקור זה אצל אריסטו, אבל אריסטו לא מדבר על השכל הפועל, מדבר על מנוע. אבל השאלה שהפילוסופים שואלים בימי הביניים היא שאלה כזאת. אנחנו רואים שכאשר אדם נולד, הוא לא יודע לעשות הרבה דברים. חוץ מלפקוט. ואנחנו רואים שבמהלך השנים הוא לומד לעשות כל מיני דברים. מאיפה זה בא לו? תשובתם היא, זה בא מהשכל הפועל. השכל הפועל זה איזשהו מנגנון שמוציא אל הפועל את מה שחבוי, או בפוטנציה או בכוח, אצל הרך הנולד.
אבל יש גם בעלי חיים כאלה, לא כולם, אבל יש גם כאלה בעלי חיים.
בסדר.
זאת אומרת שאין להם שכל.
אז לפי הפילוסופים, לא. לא, זה הייחודיות של האדם.
זה גם חיקוי, זה כמו כסף. אז
הנה, אז איך
בעלי
חיים
כי הם יודעים. בעל חי, יודע מה, עגל, יודע שאם הוא לא קם מיד על רגליו, יש מישהו שמחכה לו בפינה. מה?
אמרתי שיש בעלי חיים אחרים, שהם קטנים ומלמדים,
לא, אבל זה...
אתה מביא דוגמה של אותם בעלי חיים שכן.
כן, אבל אבל קודם כל בימי הביניים התשובה היא לא. יש את הספר הקטן שרוסו כתב, כותרת של הספר זה מקור האי שוויון בין בני האדם, ושם הוא דן בדיוק בשאלה הזאת, מה ההבדל בין אדם ובין בעל חי כלשהו. והטענה שלו היא הטענה הבאה, הייחודיות של האדם היא שהוא מסוגל לנסות דברים, מה שלא נכון אצל בעלי החיים. למה? תן לחתול, לא של היום, משהו שהוא לא רגיל לאכול, יסתכל על זה, וגם אם הוא רעב מאוד, עד כדי כך שאם הוא לא אוכל, הוא ימות, הוא לא יכניס את זה לפה שלו. זה לא נכון אצל האדם. נמצא לי בודד, לא יודע מה זה כל העצים וכל הדברים, יכול להיות שיש דברים רעילים ביותר וזה, בלי סוס, ייקח, ינסה, יצא מה שיצא. זאת אומרת, התהליך של הלמידה הזה הוא מבחינתו הייחודיות של האדם. כלומר, שהאדם הוא משהו ש... אם אני משתמש בשפה יותר מודרנית, יש באדם תוכנה מסוימת שמאפשרת לו להוציא אל הפועל אחר כך דברים מסוימים, והוא ישתמש בתוכנה הזאת. מה שלא נכון אצל בעלי החיים, הם מתוכנתים מהתחלה עד הסוף. זו הטענה העיקרית שלו. בסדר? טוב, זה כבר לא בדיוק ימי הביניים, אבל זה עדיין התפיסה. זאת אומרת, יש משהו מהותי, גם אם משהו שנראה לנו כלמידה מצל בעלי חיים, זה לא למידה ממש, כי יש לזה הגבלות טבעיות. הוא לא ינסה כל דבר, והאדם כן ינסה כל דבר. בסדר? חזרה לשכל הפועל שלנו, אז השכל הפועל הזה זה איזשהו כוח חיצוני שמאפשר לאדם להוציא אל הפועל מה שהמורות אוהבות לכתוב, יש בו פוטנציאל. כן, כנראה שחלק מהמורות שכחו לכתוב את הכתובת של השכל הפועל.
זהו, מה זה החיצוני הזה? איפה נמצא?
אז לפי פיזיקה של אריסטו, זה אחרון אחרון של לא, אין סיבה ראשונה אצל אריסטו, של המנוע העיקרי. בימי הביניים זה המלאך הנמוך ביותר שאחראי על כל מה שקורה פה. בסדר? זה הגרסה הדתית של ימי הביניים של השכל הפועל. אבל בין כך ובין כך, השכל הפועל הזה לא מדבר. זה מכונה. זה כלי. בסדר? אומר רבי יהודה הלוי, מה אתה משווה לי? מכונה עם דיבור אלוקי. זה משהו מול מישהו. זה בלתי פרסונלי מול הפרסונלי. כן? אז זה כאן מה שהוא רוצה להגיד. כי הנבואה אינה נובעת כמו שיחשבו הפילוסופים, מנפש האדם שיזדקקו מחשבותיו, ודבק בשכל הפועל. זה לא עניין של טכניקה, למדת טכניקה. אגב, הרבה צעירים שחוזרים מהמזרח ובילו כמה שבועות אצל כל מיני מנזרים, זה מספרים סיפור מאוד מעניין. שמעתי מאחד מזה שהיה, איפה היה? בנפאל, לא, בטיבט היה, בטיבט. אז עשו סטאז' חודש, שלושה חודשים, שלושה שבועות אתה לא אוכל. אוכל כמעט. מתינים לך את הכמות של האוכל עד שבסוף כלום, כמה ימים. טוב, ברור שבמצב כזה אתה מתחיל...
לעזוב.
השאלה אם זה הזיה או שאתה רואה משהו. אבל כולם מתארים אותו דבר, אור גדול לבן, בוהק.
קרוב למוות.
אני משאיר את הפרשנויות, אני כרגע בתיאור העובדות וזה, ואז שבוע אחרון אתה באמת חווה, הנה רגש, חווה כל מיני חוויות שאף פעם לא חווית לפני, ולאט לאט אחר כך נותנים לך קצת אורס. טוב, אז זה נשמע היום ונורא. אבל מה אומרים הצעירים האלה? כשאתה עוזב את המקום, יש לך רק דבר אחד שאתה רוצה לעשות. לחזור לשם. לחזור לחוויה הזאת. זה מעניין. אתה רוצה לחזור למקום כדי לחוות שוב את החוויה. כן.
של האור הגדול
הזה, הבוהק, הלבן הזה שאתה רואה. אז מניטו אומר שזה בדיוק הסכנה. מה ראית? אור. אתה לא פגשת דיבור. הדיבור נמצא מעבר לאור הזה. וזה הסיפור של ארבע שנכנסו לפרדס. שאתם תגיעו למקום, שאתם תראו, מה? שי, תגידו. שהגענו למקום. צריך להמשיך הלאה. זאת אומרת, קודם כל אתה פוגש את הצד הבלתי פרסונלי של המשהו, זה האור, ורק אחר כך, וזו הנבואה האמיתית, אתה פוגש את הצד הפרסונלי של המישהו, של גילוי הרצון של מישהו שרוצה לדבר איתך. הטכניקה יכולה להביא אותך כנראה עד שלב מסוים של המפגש עם המשהו הזה. אבל לא מעבר לזה.
אני לא בטוח. אם הם היו
צמים עוד שלושה ימים, היו שמים. פחדו
שהם ימותו,
נתנו
להם
אוכל.
זה כבר לא העולם הזה,
כנראה, כי הוא ירצה לדבר איתם. כן, בסדר, אבל לא, כי יש תיאור אצל חז"ל של בתי ספר לנביאים. השאלה מה היו לומדים שם. משרד החינוך אולי יכול להתעניין בתוכנית, אני לא יודע. לא. כי הסטאז' הזה המקוצר של חודש, הנזירים שנמצאים שם, זה מה שהם עושים כל הזמן. אף אחד מהם לא תיאר להם איזושהי חוויה מעבר לאור הבוהק הזה הלבן. כי הוא נתן להם את הם נותנים להם את הסימן כדי שהם ידעו מתי הם הגיעו. כן. אז...
הנזיר. היומן שלו, כשהוא מתאר את ההתבודדויות להגיע לנבואה, הוא מדבר על משהו מאוד פרסונלי, לא אמורפי כזה.
ברור, כן, כן, נכון.
הוא כנראה, אפשר לדעת, אבל כנראה הגיע לזה.
לא יודע.
ככה הוא מעיד.
אבל הוא לא אומר למה הוא הגיע.
הוא רק נכון לזה.
יש כנראה משהו עוצמתי מאוד בתהליך עצמו, ומסוכן ביותר, כי הנה שיש שיש. כן, כן. אבל זה לא מים חיים. הבאר נמצא מעבר. שיש קוראים לו רוח הקודש. ויש שיקראו לו מלאך גבריאל. מלאך גבריאל זה רמז לאסלאם, כן?
כן.
מי דיבר עם מוחמד? מלאך גבריאל. לפי הדברים האלה כאן, יוצא שרבי יהודה הלוי מסתכל על מוחמד כמשוגע. זה מה שהרמב״ם אומר בפירוש, בגרסה הלא מצונזרת של, של משנה תורה. כן? ושכל זה יסייע בידו ויכוננהו דעת. אדם כזה, אומרים הפילוסופים, ייתכן כי יצייר לו בדמיונו אותה שעה בחלום או בין שינה בחלום או בין שינה ליקיצה, כי המדבר עמו בן אדם הוא, שדבריו ישמע. לפי המדומה לו, לא באוזניו, כי אם בנפשו, ואותו יראה, לא בעיניו, כי אם במחשבתו. ואז היא אומר כי האלוה דיבר אליו. אז היה. והוא מתבלבל. כי זה עוצמתי. כי הוא לא רגיל. ואז הוא אומר, הנה. אבל כל סברות השווא האלה שרו מן המעמד הגדול ההוא, ועם הדברים שבאו אחר הדיבור האלוקי, הלוהם הכתב בו חקק האלוהה את עשרת הדיברות האלה בשני לוחות אבנים יקרות ונתנם ביד משה. והעם ראה את הדברים בכתב האלוהי. שאלה. מתי העם ראה את הדברים בכתב
השם?
הוא עדיין למעלה.
הוא
עדיין
ירד עם הלוחות.
ובדרך הוא רואה את מה שהוא רואה, את המחולות, שובר, העם ראה? השברים אולי, כן? אז כאן יש מקום...
אני פסול לך הלוחות
השניים,
ואני כותב עליהם מה
שקראת. רגע, אבל את הלוחות השונים, לא, הוא לא פסל, אז גם שאלה, הוא הגיע עם לוחות.
כן, אבל כאן לפי הקריאה הפשוטה נתנם ביד משה ועם ראה את הדברים בכתב האלוהי.
יכול להיות שהוא הגיע קרוב אליהם לפני
שהוא שיבר. יכול להיות, יכול להיות.
אנחנו
נבקש
יכול להיות שהוא מקבל אנחנו הלוחות השניים גם הקדוש
ברוך הוא כאן. אנחנו נבקש שיפתחו את הארכיון שלא יסתירו לנו שום דבר. אולי מישהו צילם? או כתבה באיזה עיתונים היו באותה תקופה? מצרים היום?
רמסס ניוז.
רמסס ניוז, כן. כל מיני. סקיי ניוז, מתאים דווקא. סקיי ניוז אולי כבר היו, לא? טוב. כשם ששמע אותם לפני זה כדיבור האלוהי. והארון אשר עשה להם משה, על פי האלוה. מסביב לארון זה הקים את המשכן הנודעה לתהילה, משכן זה נשאר בקרב בני ישראל כל ימי הנבואה, כ-900 שנה, עד שחטא העם ונגנז הארון וגבר עליהם נבוכדנצר ויגלם. טוב, אז זה תיאור... או זה אמור לשכנע, מה?
פוסח על
מה? ברור, ברור, ברור. יהיה דיון על חטא העגל עוד מעט. יהיה. כן? ודווקא דיון מעניין לגבי מהות החטא שם. כן?
בעצם
הטענה
שלו
שזה רק
דיבור, וכל השני.
כן, כן, כן. יש כאן עדות של כלל, וכלל לא יכול לשקר. מסיבה פשוטה אחת, הכלל הזה קיים לפני האירוע. זה לא האירוע שמכונן את הכלל, אלא כלל יצא ממצרים, עבר מה שעבר בדרך, מרה, ישבה ודברים מסוימים, הגיע לאן שהגיע וחווה את מה שחווה.
אבל אם היציאה הוא הפך לכלל.
מה שהאירוע המכונן זה קריאת ים סוף מפין הזה.
לא היציאה?
זה קריאת ים סוף, בסוף היציאה זה קריאת ים סוף. זה מי שעבר לצד השני. כן?
הוא מסביר לפי הכלל שכלל לא יכול לשקר. איך מסבירים את העניין שהיום מיליארדים, אז המיליונים של אנשים מאמינים שאיש נולד מבתודה.
טוב, אבל הם לא חוו את זה. הם מספרים לעצמם.
הכלל ממשיך להאמין בזה. הכלל הנוצרי.
אבל אין דבר כזה כלל נוצרי, יש אוסף של יחידים, זה ההבדל. לא, לא, האומה הנוצריה זה פיקציה. כן, 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 זה אוסף של מאמינים.
שיש להם היררכיה, בואו ניקח את ה...
כן, הקתולים, כן.
יש להם היררכיה מאוד ברורה.
כן, 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 אבל זה פיקציה. זה לא כלל במובן העברי של המילה. זה כלל שאני שייך לכלל הזה כל עוד אני מאמין במה שהם אומרים. זה לא הגדרה של כלל. כלל זה עם. זה ביולוגי. צאצאים של. מאמין או לא מאמין, סיפור אחר. והכלל הזה, האוסף הזה של הצאצאים הביולוגיים של אברהם, יצחק ויעקב, מתגבשים לאומה בזמן ה... היציאה אחרי שהם עוברים את ים סוף, ומגיעים וחווים ביחד כקולקטיב. נוצרים אף פעם לא טענו שהם חוו משהו ביחד. זה תמיד ברמת היחיד. כן? אבל זה נכון שהם חיפשו כל מיני סיפורים או חוויות שיכולות לעזור להם לאמת את אמיתות הסיפור של הכנסייה, וכן הסיפור של הקדושים והניסים וכו' וכו'.
אבל רק מעלה את יותר תחושה שלו, כי בעצם פה קבוצה גדולה מאוד של מאמינים במשהו, שכביכול לא היה פה התגלות כללית לכולם.
כן.
הסיפור שמישהו אחד סיפר, והנה יש כן. קבוצה שעד היום הדבקה בסיפור הזה.
ברור.
אז יוצא שכל הדיון שלו פה הוא על הנקודה הזאת של הכלל, הוא כאילו לא כל כך רלוונטי, כי אנחנו רואים...
סיפור, סיפור, סיפור אתה יכול למכור? עניין שיווקי.
אז לא מתמודדים בטענה שם בצורה נכונה, כי הנושא שאומר, שמה, הנה, אלוהים יגאל לבני ישראל, לכלל עם ישראל.
לא, הוא מתמודד עם הטענה שאיך יכול להיות שהאלוהד מדבר עם בשר ודם.
אוקיי.
אומר.
תודה.
הנה, עובדה היסטורית. כן? טוב, אומר לו.
זה קרה רק פעם אחת
שהנביאים גם כן חווים. הנביאים זה כבר פרטים. הנה כל השומע סיפורכם שעל השאלה אלוהה דיבר עם המונחם, וכתב לכם לוחות וכדומה, אין להשימו אם יראכם כמקשימי האלוהים. אולם גם אתכם אין להאשים שהרי אי אפשר לכם לדחות עדותם של המעמדים הגדולים הנשגבים שאין להטיל בהם ספק, ולכן תצדקו בשלחיכם אחרי גבכם את הקש ההגיוני ואת העניין השכלי. אני אומר לכאן אני כבר לא מבין אותך, מה קורה לך? כן? כאן בעיה, לא? הגיונית, רציונלית. סיפור יפה סיפרת לי, זה שיש המון, בבקשה. אבל המון יכול להיות, בדיוק מה שאמרנו, יכול ללכת שבי אחרי כל מיני הזיות וכל מיני דברים. איפה השכל הבריא כאן, בסיפור הזה? כן. זה דיון כאן עקרוני שלא רק רבי יהודה הלוי מתמודד עם השאלות האלה, גם הרמב״ם ואחרים, אני מתייחס לזה. חלילה לנו מאל שנאמין בנמנע ובמה שהשכל מחיקו ורואהו כנמנע. כלומר, דבר בלתי אפשרי. קרדו כי אבסורדום לא מתקבל על הדעת. אפילו כשאנחנו מדברים על ניסים, יש דברים שאם אתה אומר לי, למשל, ההבחנה הזאת נמצאת בעיקר אצל הרלב"ג, אבל לא רק אצלו, בין שני סוגי ניסים. נס לפי שינוי בטבע, ונס בשינוי במהות של הדבר. אומר, שינוי במהות הוא דבר בלתי אפשרי. למה הכוונה שלו? למשל, אם אני לוקח ריבוע, כן? ריבוע זה דבר פשוט. ואני בא ואומר, האלכסון, האורך של האלכסון של הריבוע הוא מספר טבעי, זה בלתי אפשרי. למה?
זה נובע מהריבוע,
אבל לא משנה מה האורך של הצלע, תמיד האלכסון זה יהיה שורש 2 כפול אורך הצלע. שורש 2 זה 1.414, זה מספר בלתי רציונלי. אז לא יעזור לכם שום דבר. אם מישהו בא ואומר, הנה ריבוע שהאלכסון שלו זה מספר טבעי, זה 3, אני אגיד לא, סליחה. לא מאמין לך. בלתי אפשרי, כי זה נוגד את המהות. אבל תופעה טבעית או דברים כאלה שנתפסים בטבע, זה סיפור אחר. בסדר? אז לכן בימי הביניים עשו את הסיווגים האלה. יש דברים שהם, היו 3 קטגוריות בעיקר. דברים שהם בלתי אפשריים, נמנעים. ויש דברים שהיו הכרחיים, ויש דברים שהיו אפשריים. לפי הפילוסופיה הדתית של ימי הביניים, יש רק דבר אחד שהוא הכרחי המציאות, זה הבורא. השאר הדברים הם מתחלקים לשניים, או אפשריים המציאות, או נמנעים, בלתי אפשריים, בסדר? אז זה כאן אומר, חלילה לנו מאל שנאמין בנמנע, דבר בדבר בלתי אפשרי, ובמה שהשכל מחיקו וראו כי נמנע. איך אני יודע לעשות את ההבחנה בין אפשרי המציאות ובלתי אפשרי המציאות? זה השכל. כן? ואכן אחרי הראשונה בעשרת הדיברות, בה נצטווינו על האמונה באלוה, כן? בא בשנייה האיסור לעבוד אלוהים אחרים ואיסור השיתוף, אבל גם העזרה מלדמות דבר לאלוה בארסותינו לנו, פסל ותמונה. זאת אומרת, מה שהוא רוצה להגיד לו, הרי זה עניין של אמונה, אבל על איזה סוג של אמונה אנחנו מדברים? האם יכול להיות, לפי רבי יהודה הלוי, אמונה שסותרת את השכל?
לא.
תשובה? לא.
לא.
מה תהיה התשובה של הרמב״ם לאותה שאלה?
לא.
גם כן, זה אותו כך.
גם לפי הרמב״ם, רק השאלה, רק הקדוש ברוך הוא הכרחי המציאות.
נכון, 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 נכון. כן. עכשיו, לפי הדברים האלה יוצא שאתה יכול לקבל טענה מסוימת, להשתמש בשכל שלך ולבדוק האם הטענה אפשרית או לא בכלל. זה מה שהוא טוען כאן, כן? טוב, זאת אומרת, ההחקה מן ההגשמה בכלל, כן? ואיך לא נרומם את האלוה מעל להגשמה, אם מרומם אנו מעל לזה, אף רבים מברואיו. יש היררכיה שלמה. יש מלאכים. בסדר? וכל זה. כגון את הנפש המדברת, שהיא האדם בעצם. גם זה דבר פלאי במובן הזה שזה לא דבר טבעי. כי בטבע, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים מדרגות מסוימות. אנחנו רואים, מתחיל מדומם, עובר לצומח, עובר לחי, ויש קטגוריה נפרדת שזה חי מדבר. שהרי מהו הדבר בו מדבר אלינו משה, מלמדנו להשכיל ומדריך אותנו, לא לשונו, לא ליבו, אף לא מוחו, כל אלה אינם כי אם כלים למשה, ואילו משה עצמו הוא נפש מדברת. בעלת הכרה שאין הגוף ואין מקום גבול לה, ולא יצר המקום בהימצאו בו, והיא עצמה לא תצר אף אם תכללנה בצורות כל הנבראים אשר בעולם. נפש זו נתארה כי אם בתוארים מלאכיים ורוחניים, על אחת כמה וכמה עלינו להחיק את ההגשמה מבורא הכל. כן? וזאת הטענה. אחד, אנחנו לא מוכנים לקבל כל סיפור, כי אנחנו מפעילים את הבירור השכלי אחרי כל אמירה. ובית, לא מוכנים לקבל כל הגשמה. סוגריים, כל זה מכוון לנצרות, כמובן. כן?
כולל הגשמה של משה, אינה גוף, אין מקום גבול לה?
כן.
אפשר.
תכונות של משה רבנו לא באות מצד הגוף שלו. המיוחדות שלו היא לא כי הוא יותר מאדם אחר במובן הזה, הגופני.
יש מידה של פשע, אני מסביר את זה גם.
עכשיו, אם שואלים את הרמב״ם מה אתה אומר לגבי הדבר הזה, אז הרמב״ם יגיד דברים הבאים. קדוש ברוך הוא אין לו גוף. למה? כי זה נוגד את השכל, האמירה הזאת. ולא יכול להיות שאתה תמצא איזשהו פסוק שיסתור את מה שעולה מהבירור השכלי שלנו. ולכן, אם אתה חושב שבאיזשהו פסוק מדובר על האנשה בצורה זו או אחרת, אז תשבור את הראש ותבין מה בדיוק נאמר בפסוק, וזה אכן מה שהוא עושה בחלק הראשון של המורה.
בגלל זה הוא מדגיש כל כך את הנושא של שם משתתף ושם מושאל.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. יד השם. מה זה? צריך להסביר. עיני השם. צריך להסביר. כל הביטויים האלה, ולכן כל החלק הראשון של המורה, למעשה, בא לברר למה מתכוון העברית, כאשר משתמשים במילה כזו או מילה אחרת. בסדר? אבל איזה הבנה? שיטת המקובלים היא שונה משיטת הרמב"ם. שיטת המקובלים היא, אכן יש דבר כזה שנקרא יד השם, אבל זה בעולמות העליונים, ובעולם התחתון שלנו, מה שנקרא יד, מתברך כיד. זאת אומרת, זה יכולת מסוימת בידי האדם, בידי הנברא, לבצע משהו מסוים. בסדר? מה? כן, אבל איפה הזרוע, איפה היד? בסוף, שוב, אנחנו, אולי היום בעולם המודרני זה נשמע לנו ברור, מובן מאליו שזה לא. אנחנו עדיין בימי הביניים.
גם היום, בפסוק,
ויעבור
עד השם על פניו
ויקרא. ברור, 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 בסדר, צריך.
הוא עובר פיזית.
כן, כן, ברור, צריך להסביר את זה, אבל שוב הוא נמצא מול הכנסייה. ומה אומרים בכנסייה? הבורא בכבודו בעצמו שלח את בנו, מי זה הבן הזה? אם זה משל לעם ישראל אני יכול להבין, אבל אם זה בשר ודם, וזה יש כאן בעיה. חוץ מזה שלא נשכח שבתקופה של, גם של רבי יהודה לוי וגם של הרמב״ם יש ספר מאוד פופולרי שמסתובב שנקרא שיעור קומה. ושיעור קומה שמע כל הדברים כפשוטם. והרמב״ם קם ונלחם נגד הספר הזה ודרש לגנוז אותו. מה?
שיעור קומה.
אני לא זוכר, לא זוכר, אבל זה היה בעצם. לא! אצל
הרב קפר הוא כותב את זה במורה
על הספר. לא, 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 זה... השיעור כמה? אני לא בטוח, לא חושב שזה, לא זוכר, אני לא רוצה להגיד, לא זוכר, כן? עכשיו, מעניין שבדברים האלה, זה רבי יהודה לוי והרמב״ם מאוד, מאוד קרובים בכל הגישה לשאלה הזאת, כן? איפה היינו? אומנם, לא ייתכן שנדחה את הקבלה בדבר המעמד ההוא. זאת אומרת, לא בגלל הסיבות האלה.
סליחה, אבל גם מקובלים מאוד קוראים לזה, כי גם הם, לית מחשבה תפיסה בכלל, וכל גם הם מרחיקים כל גשמות מהאינסוף. חס ושלום, שלא נתאר שם שום עוד
צורה. לכן, אני אומר, מחלוקת מאוד גדולה אצל המקובלים בהבנת הספר שיעור קומה.
אוקיי.
בסדר.
כל הסיפור, סליחה שאני מתקב, כל הנקודה של אנטו אחד ולא בחשבן, אנטו אידאל כל, זה ממש, זה ממש שפה פילוסופית שאתה קורא את זה, כאילו, אותו תיאור של הרמב״ם ורבי יהודה הלוי, זה לא שונה, אותה הדחקת גשמות שהוא עושה בזוהר לבין מה שאנחנו קוראים פה.
טוב, אתה כאן נכנס לדיון היסטוריוזופי ש... אז זה כתוב בתיקונים, מתי התיקונים נכתבו.
לא, ממש לא.
לא, לא, אני אומר.
לא אכפת לי הקטע שלי
מזה. לא, זה...
במהות של הדברים.
במהות של הדברים, שאתה תופס שאין הקשמה ואין אנשה ואין כלום. אז ודאי שכן. אבל היו פירושים אחרים. כן, זה נעלם. זה נעלם, אבל בתקופה שלהם יש ויכוחים על כל מיני דבר.
אין
לו
גוף, אין
לו
דמות הגוף. בסדר.
כן, כן. שני, שאלה, שאלה, למה, מדוע היו צריכים לכתוב את זה בעיקרים?
כי זה לא
היה
ברור
כמובן. כי זה לא היה ברור.
בשביל לחזק את זה.
כי הרעבד כבר חולק על הרמב״ם.
כן.
הוא כותב ברגעות שלו.
כן, נכון.
רבים וטובים ממנו.
נכון, 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 הייתה מחלוקת מאוד גדולה. איך
שהוא אזוטרי עלום.
לא, 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 ממש לא, ממש לא, זה אני אומר, זה היה ויכוח מאוד סוער ב... בתקופת הרמב״ם. בסדר, אבל אנחנו מה לעשות, כמה מאות שנים אחרי, אז דברים קצת נרגעו, ולא חושב שמישהו היום יגיד כפשוטו, כן? לא, הם לא אומרים, לא. יש כלל אצל מקובלים, זה מופיע בשלב בכמה וכמה מקומות, מדבר בתחתונים ורמז בעליונים. זאת אומרת, יש כאן רמז. יד השם, זה ביטוי שכביכול האדם יכול להבין, הנה יד, אבל זה רמז למשהו אחר, למציאות אחרת. צריך להבין מה, על איזה מציאות, על איזה מציאות מדובר, אבל לא כפשוט או משום, אף אחד לא יגיד דבר כזה.
אני חשבתי שהיד החומרית בעולם הזה זה, זה כאילו, זה לא היד האמיתית של
הקדוש ברוך הוא. נכון, נכון, אבל מה זה היד האמיתית? זה בדיוק הבעיה של המגבלות של השפה האנושית. אנחנו מדברים בשפה שלנו, אנחנו מתארים בעזרת מילים דברים שאנחנו חווים. איך אנחנו יכולים לרמוז לדברים עליוניים יותר? בעיה. השפה האמיתית זה השתיקה. אבל לפני שמגיעים לשתיקה הזאת, צריך לעבור דרך כמה שלמים. כן, כדי להבין... מה?
אתה מדבר הרבה.
לא, אמצעי. כן. אז הוא אומר כאן, איפה? אומנם לא ייתכן שנדחה את הקבלה בדבר המעמד ההוא, אולם עם כל זה עלינו לאמור. אין אנו יודעים כיצד נתגשם העניין הרוחני ההוא, ונעשה לדיבור שקרא את אוזנינו, ואין אנו יודעים אם ברא אז האלוה דבר שעד אותה שעה, לא היה במציאות או שהשתמש לשם קר בדבר מן הנמצאות. שהרי אלוה איננו חסר את היכולת לא לכך ולא לכך. זאת אומרת, השאלה היא, איך זה היה בדיוק? האמת, זה לא מעניין אותנו, רוצה להגיד רבי יהודה. אנחנו לא היסטוריונים, לא ארכיאולוגים. אנחנו רוצים להבין את המשמעות. לשם מה התורה מספרת את כל הפרטים האלה? היה יכול לבוא מישהו ולכתוב ספר שמתחיל בצורה אחרת לחלוטין, בלי המעטפת ההיסטורית מסביב, אומר, הנה, סעיף ראשון, אנוכי השם אלוהיך, סעיף שתיים, סעיף שתיים, כמו שכותבים ספר חוקים.
זה לא
מרשים,
זה היה משתקע.
אז בגלל הדרווין? זה מה שמעניין את האנשים?
בגלל הדרווין הם עשו רגל.
כן. כן. אז אומר רבי יהודה לוי, אתה יכול לשאול כל השאלות. אני אפילו לא ננסה להתווכח, לשכנע. זה לא מעניין אותי. מי שהולך בקו הזה, זה המהר"ל כשהוא דן הנושא של הניסים. אותו דבר. הנס של יהושע. לא, זה סיפור גדול, זה אפילו הרבה יותר גדול מרשים ממשה רבנו, כן? וואה, שמש. הופ, ירח.
איך הזמן חזר אחרי זה?
רגע.
יש הרבה
קושיות. באים חז"ל ומה עושים מהסיפור הזה? סיפור עוד יותר מופלא. זה היה רק בשביל יהושע והצבא שלו. כל מי שלא היה באזור, רגיל. זה המדרש, זה אותו קו בדיוק במדרש. כן? מה שתית היום? מים. ומה אתה? דם. תביא לי את הכוס שלך? זה מים. מה זה הסיפור? אז המהר"ל בא ואומר, אנחנו לא... זאת אומרת, הוא דן, הוא מחלק את הדיון שלו בשני חלקים. חלק ראשון, אתם אומרים שזה בלתי רציונלי? הוא אומר, אני אגיד לכם. יש שני סדרים במציאות. יש סדר טבעי ויש סדר ניסים. עליון יותר. בניגוד למה שהרמב״ם אומר שהניסים הם דברים שקבועים מראש. בתאריך זה וזה וזה, במקום זה וזה יקרה מה שיקרה. אומר הרמב״ם, לא יכול להיות. זה נוגד את חירותו של האדם. משחק מחור, לא מקבל את זה. יש סדר לניסים. האם הניסים אפשריים? תשובת המהר"ל, כן. כי יש לזה סדר מיוחד, זה לא הסדר של הטבע. אחרי שהוא מסיים את כל הדיון הזה, הוא בא ואומר, אבל בסופו של דבר. נשאל שאלה חשובה יותר. מה אכפת לנו? מה זה רלוונטי לנו? וכאן הוא מתחיל לפתח דבר הרבה יותר מעניין. זאת אומרת שמה שנכתב באמת לכל הסיפורים זה מה שרלוונטי לנו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה המשמעות היום עבורנו של הסיפור הדאז. 3,000 ומשהו שנה, אין לנו לא תיעוד היסטורי ולא צילום ולא הקלטה בסתר או אני לא יודע מה, אין לנו כלום, יש לנו פסוקים. ויש לנו כלל אצל חז"ל בגמרא. נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, ונבואה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה. וזהו, זה הכל. אז השאלה אם זה כתוב, זה אומר שאנחנו צריכים את זה לדורות. במה? שואל המהר"ל. אז זה אותו דבר כאן מה שרבי יהודה הלוי רוצה להגיד לו. לא בדווקא איתך על אפשרי או לא אפשרי. אמרתי לך כלל אחד גדול, אנחנו לא מוכנים לקבל כעיקרון דבר שהוא נמנע מציאות. זה לא. אבל אפשרי המציאות? איך? לא יודע. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. השאלה, מה זה אומר לי?
בשביל האמונה.
בוא נראה את התשובה של אייל. בדומה לזה אנו אומרים כי הוא יתברך ברא את הלוחות וכתב עליהם כתב חרוט. כדרך שברא את השמיים ואת הכוכבים ברצונו בלבד, כך רצה אלוהה כי יתגשם העניין האלוהי בשיעור שבחר בו ובתכונה שרצה בה. זאת אומרת, מבחינת רבי יהודה הלוי, התורה מספרת לנו את כל הסיפורים האלה כדי להסביר לנו דבר אחד. מי זה עם ישראל? ויש כאן שאלה מאוד גדולה. או לא, זה לא מה שהוא כתב. מי זה הדבר הזה? עם ישראל. למה? ואני הולך לפי הפרשנות של, של מניטו כאן, אבל זה עולה גם מדברי המהר"ל וגם מדברי השל"א, שהציור הוא צריך להיות הציור הבא. לגבי בחירת אברהם אבינו למשל. אומר המהר"ל בפירוש בגבורות השם, היו כמה מועמדים להיות אברהם. אבל בסופו של דבר, מה לעשות? יש רק אברהם אחד. ומאיפה הוא בא? הוא מצאצאי עבר. ואז זה מוסיף מניטו כאן, כל פעם מתברר שהיו מועמדים רבים, בסוף יש רק אחד. וששואלים מאיפה הוא בא? תמיד מהעם העברי. איך יכול להיות דבר כזה? זאת השאלה הגדולה. מה מיוחד שעושה שבשופו של דבר בין כל המועמדים האפשריים, והיו, אנחנו חוזרים תמיד לנושא הזה, בסוף מתברר שרק העברי הגיע לאן שהוא צריך להגיע. זה הדבר המסתורי באמת. הרב קוק מדבר על דבר כזה, הסגולה הכמוסה. הכמוסה.
איזה עוד עברי שהגיע?
היו הרבה. למה, למשל, יש לנו בתקופה של, זה לפי המדרש, בתקופה של אברהם, מועמד ראוי ביותר, אשור. מכונה צדיק אצל המדרש, אחד מהחמישה הצדיקים שהיו בתקופה של אברהם. לא, למה הוא לא אברהם?
טעות.
מה?
טעות.
טעות, אבל למה? למה הוא טע בדרך? התגובה שלו מול המעשה של נמרוד היא אותה תגובה כמו אברהם, אני פורש. אז למה האחד כן ממשיך בכיוון הנכון, והשני הולך, הופך להיות רודן בפני עצמו? זאת השאלה הגדולה. היום הניתור, יש בעברי משהו שהוא, זה, וזה הנס האמיתי מבחינתו, שמתגלה כל פעם מחדש. וכך הוא אומר על הפסוק, ויצא יעקב מבאר שבע. תחילת פרשת ויצא. שואל את השאלה שכולם שואלים. פסוק מיותר. אנחנו כבר יודעים. מי שלא נרדם בקריאת התורה שבוע לפני זה, יודע שאמו אמרה לו לברוח מעשיו, ללכת לחרן. אבא שלו אמר לו, הגיע הזמן שתתחתן, לך לפדן ארם, זה אותו מקום, בסדר? וכבר כתוב שהוא יצא מבאר שבע, הלך. אז אם הוא הלך, הוא כבר יצא, לא? מבחינה לוגית, שכלית, כן? אז מה זה בא להוסיף? מה זה בא ללמד? אז רש"י בא ונותן פירוש מוסרי ליציאה הזאת, יצא צדיק וכו', זה פירוש מוסרי, אבל הרקע לשאלת רש"י זה מיותר. אומר מניטו, פשוט, ויצא יעקב אל עתידו. וזה הנס הגדול של העברי. שבצומת הוא מבין שיש מעבר לצומת יש עתיד. והשאלה האם אני צועד לקראת העתיד שלי או מתפרפר? מתפרפר. לא, למה מבאר שבע? כי אתה לא יוצא סתם, יש לך שורשים. מבאר שבע, אבל צריך להבין, צריך להבין עכשיו מה מיוחד בבאר שבע שגורם לך בסופו של דבר לרצות לצעוד לקראת העתיד שלך.
גם לחזור.
וזה נכון גם, אומר מניטו, אותו דבר לגבי קריאת ים סוף. מה הנס? שהים נפתח? זה לא נס. לפי חז"ל, הגיע הזמן. לא רק ים סוף, כל האגמים, כל האגמים, אפילו בקוס של,
של התה.
אפשר סוף סוף להכניס את הכפית.
לא, את הביסקוויט.
הביסקוויט ולא לזה. בסדר, כל אחד לפי השיטה שלו. אז מה הנס? הנס הוא... לא, מי קפץ ראשון? עברי? זה הנס. למה? אומר מניטו, תארו לעצמכם שעל יד נחשון בן אמינדב נמצא מצרי כלשהו, רמסס מספר לא יודע מה, והוא קופץ ראשון. אז ההיסטוריה הייתה עוברת דרך מצרים. זאת אומרת, מה שמתברר בסופו של דבר, שכאשר נמצאים מול צומת, אחד, מי שמגיע זה לא המצרי אלא העברי, והוא מוכן להסתכן, כי הוא יודע שבצד השני של הצומת, לא רק יש עתיד, עתידו, זה הרבה יותר מדויק. והשאלה הגדולה היא מאיפה זה בא. איך יכול להיות שכל פעם מחדש בהיסטוריה, בצמתים של ההיסטוריה, זה מה שקורה. אומרים עם ישראל גמור, 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 וזה...
בלידה של יעקב, הוא רצה לקפוץ ראשון, ובסופו של דבר, עשיו יצא לשם.
בסדר, אבל היד. קודם כל של יעקב. זאת אומרת, יש כאן משהו שנראה מסתורי לחלוטין, שישראל בסופו של דבר תמיד מוכן לקפוץ לקראת העתיד. וזה הזכות הגדולה של ישראל. וזכרתי לך, חסד נעורייך, לכתך, אחריי במדבר, לא זרועה. וזה הזכות הגדולה. שמה, זה הכל בטול. אבל אתה היית מוכן להסתכן וללכת לשם. זאת אומרת, המוכנות הזאת היא, מגלה את שורש הזהות העברית. וזה הדבר, זה הדבר המסתורי כאן. וזה בדיוק למה שרוצה להסביר לו כאן רבי יהודה הלוי. לא עוסק בהיסטוריה, אני עוסק בהיסטוריוזופיה. במשמעות של האירוע הזה. זה מה שמעניין אותי.
אז האדם הוא הקובע, שיש מהלכים...
האדם הספציפי קובע.
יעקב
לא יוצא לקראת העתיד שלו, שזה להיות ישראל. לא להיות יעקב, אלא להיות ישראל, שזה אומר, אני לוקח על עצמי גם את המשימה של עשיו, גם אם הוא רוצה כרגע להרוג אותי. אני מוכן להסתכן. ואני מבין למה אני צריך לעשות את הדבר הזה, כי זה קובע את עתיד ההיסטוריה. ולכן זה רלוונטי לי מאוד כרגע. ומה הפרטים ההיסטוריים של הדבר? זה ממש לא מעניין אותי. איך זה היה? אל תשאל. עם ישראל היה מוכן לבוא למרגלות הר סיני. זה ארץ לא זרוע. אחרים היו מוכנים? לא. הקדוש ברוך הוא הציע לכולם. זה החשיבות של המדרש הזה. ישמעאל לא היה מוכן, מואב לא היה מוכן, נסב, אף אחד לא היה מוכן, למה? נוח לנו עם מה שיש כרגע. זאת אומרת, מי שתופס שיש כאן פרויקט של הבורא, ושמוכן להיות השותף, זה ישראל, וכל פעם זה מתברר מחדש, וזה מסתורי. מאיפה זה בא? כן?
הם יודעים את הכיוון.
כן.
הם לא טועים בכיוון.
אבל מאיפה זה בא?
היא המהות של העברים.
זה בדיוק השאלה, מה מיוחד בעברי, מה לא נמצא אצל האחרים, או מה נאבד אצל האחרים, כן? רבי יהודה הלוי לא דן בשאלה הזאת, מי שדן בשאלה הזאת זה המקובלים, כשמדברים על שורשי הנשמות של ישראל לעומת אדם הראשון וכו', ומה שקרה בפלגה, אבל זה לא הנושא שלו, כן? ואז הוא אומר כאן, ועל דרך זו אנו אומרים כי האלוה קרא את הים ועשהו חומות עומדות ממין, מימין, 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 ומשמאלם וביניהם מסילות. כן? זה המדרש, כאן הידוע. מסודרות ורחבות ביבשה שטוחה, למען יוכלו ללכת בה בלא תורך ובלא ריכוב. זאת אומרת, הבעיה זה לא בעיה פיזית, פיזיולוגית, ביולוגית, לא, זה לא ברמת הטבע, זה ההסתכלות שלך על המציאות, מה אתה רואה. לפי המהר"ל, האם אתה מגלה את הסדר העליון היותר של הניסים, ואתה מסתכל על כל המציאות בפריזמה הזאת. לא רק כדבר טבעי, תהליכים טבעיים, אלא איך אתה מסתכל על הדברים האלה. זה זקני שפת שבתשח אמרו תהילים. וברוך השם, הפלמ"ח הגיע. עכשיו איך אתה מפרש את הסיפור? אתה יכול לבוא ולהגיד, זה בזכות הפלמ"ח. ביש מזל, בשביל הערבים, אבל מה לעשות, הם הגיעו בזמן, זה, המפקד היה מפקד טוב, הגיע בדיוק בדקה ה-90. ואני יכול להסתכל על אותו מהלך בדיוק ולהגיד, ברוך השם, היה כאן נס. שהפלמ"ח הגיע.
אבל זה גם וגם, זה גם וגם.
לא, זה לא גם וגם. מה שהמהר"ל, מה שהמהר"ל רוצה לבוא להגיד, שמבחינתנו כעברי, הסיפור הטבעי לא מעניין אותנו. ההיסטוריה, כרונולוגיית האירועים לא מעניינת. זה תפיסה יוונית מבחינת המהר"ל. תפיסה עברית היא להסתכל דרך הסדר העליון יותר של הנס, בין אם מדובר בנס גלוי, בין אם מדובר בנס נסתר. ואם אני מבין את זה, אני גם מבין מה העתיד שלי, ולכן אני צועד לקראת העתיד שלי. כן? אז הוא אומר כאן, והנה קריאת ים סוף, הקמת החומות והתקנת המסילות יוחסו לאלוה, הפועל כל אלה בלא שיסטרך לכלים ולסיבות אמצעיות, דברים שיש בהם צורך בכל פועל שיפעלו הנבראים, כי עמוד עמדו המים במאמר האלוה וקיבלו צורות ברצונו. זה בסדר, אני יודע שקרה משהו שם, כן? ובדרך זה נסתייך האוויר המגיע אל אוזן הנביא בצורה קולות המורים העניינים שרצה אלוה להשמיע לנביא ולהמון, וזה אותו דבר, אתה רוצה לדבר על התהליך הטבעי, לא ידע להסביר לך, אבל יש משהו, אבל זה לא מעניין באמת.
מה שמעניין זה הסדר
והתכלית. מה שאני רוצה זה התכלית, להבין. שאני רואה סדר אחר, עליון יותר של המציאות.
יש מישהו
שיוצר
את המהלכים, זה מה שרוצה להסביר פה.
זה יותר מזה.
יש מישהו שיוצר את המהלכים.
זה יותר מזה. אני רואה את הדברים, אני מבחין בדברים האלה. טוב?
חג שמח.
חג שמח. אז נתראה... רגע, מיום ה... לא, כי יש תאריכים אחרי שנייה.
Yeah.